אלא רק חלבון למשל.
לחם?
כן.
שזה לא...
יש עוד דרכים להשיג פחות.
כל השבוע, מראשון עד שישי.
לא. לא אוכלים
גם בצמחים אחרים.
אני סתם אומרת, אפשר כאילו רק ביום שלישי, מתוך כל השבוע, מתוך ביום שלישי, כן לאכול לחם. כאילו. זה בגלל שבת, חלות של שבת. הפרשת חלה.
כמות גדולה של דם שמות זן בעלית התבזה. זה כמו אנשים ש...
זה כמו
אנשים ש... אתה יודע מה? מה הלחם עושה לבלב? בתור אחד של פלאו. אני רוצה כאילו להתווכח איתך עם פלאו. אז אתה אומר לי לחם וסוגה והדגנים וכל זה. מה זה עושה
לגוף?
אני בן אדם רגיל לחלוטין. מה זה עושה לגוף?
אי אפשר להאמין. רגע, אתה רוצה שאני אחזור? מה אתה לא יהיה כמו? מה אתה לא מסוגר? אז למה שאני לא אפסיק?
אני לא מביא לך כלום. משתמש לחשמל. זה נמצא תאורל אדם. יש גם אנשים שאומרים את זה. אם את מסתכלת...
אז חיים זה רק הבתיל 40
דקים או לא להאמין.
זה התזונה שהתפתחנו אותה.
אתה יודע מה הרבה דברים, אם את לא קשור לשאול לך. הכל לבודה, אנחנו לא יודעים מה
עכשיו. את יכולה לבוא ולהגיד שאני רוצה לאכול
גם... זה גם נסור של לבודה. זה יהיה להגיד.
אני גם לא אומר לוותר על אנטיביוטיקה, למרות שלא היה לך.
למה, מה ההיגיון
של זה שתזונה
מלפני 4,000 שנה, שאנשים חיו שם עד גיל 40?
אני אגיד לך מה ההיגיון. ההיגיון הוא, ההיגיון הוא שהפיזיולוגיה האנושית אין סיבה להניח למיטב ידיעתנו שהשתנה בצורה משמעותית ב-50,000 השנים
האחרונות. דרך אגב,
אנשים... אבל הסיבה שאכלו היה כי לא היה משהו אחר.
לא, בואי נכון, שנייה, לא שבואי נכון, הפיזיולוגיה שלך התפתחה לזה, הפיזיולוגיה שלה.
בואי נסתכל על זה רגע מכיוון.
העובדה שאני עכשיו חיה עוד
ל-50 שנה יותר. לא בגלל שאת אוכלת דגנים דווקא, אלא בגלל שיש לך מספיק קלוריות, שאת לא נאלצת את הפחמימות שלך לחפור במו ידייך מהאדמה, בגלל שיש לך אנטיביוטיקה, בגלל שיש לך מים נקיים, בגלל שטורפים כבר לא מאיימים עלייך, הסיבה לתוחלת החיים היא... בוא נאמר ככה, אני לא מכיר מישהו כמעט שיטען שהתזונה המערבית המודרנית היא הסיבה לתוחלת החיים הארוכה שלנו.
זה חלק מהסיבות.
אני אשאל אותך שאלה כזאת, זברה, זברה ברגן חיות, מה מאכילים אותה?
אני
צמדת זברה.
סבית, רגע, שנייה. רגע, רגע. מה מאכילים אריה בגן חיות?
בשר. בשר נע.
למה מאכילים אותו בשר?
רגע, אבל אני לא
אריה. אני אוכל בשר נע. רגע, לא אמרתי שאת אריה. למה נותנים לאריה דווקא בשר נע בגן חיות? לא מהנדסים למקום אחר. למה נותנים לזברה לאכול עשב נות ולא משהו אחר?
בסדר, אז אריה גם חי בקרב.
אבל הקרב שלי, אני יודעת לבן זו?
7 שנים.
ולעוגרים שלי אני נותנת.
לא, אבל לא דיברת איך יראה. את נותנת לו את זה כי זה מה שאריות אוכלים בטבע, אז ברור שזה מה שבריא להם, נכון?
אבל אני לא אריה.
אבל לא אמרתי שאת אריה, תזרמי איתי רגע. נכון? נותנים להם את זה כי זה מה שהם אוכלים בטבע, נכון? אז די אינטואיטיבי לנו שכל מין שהוא, איך נגדלים תנינים בחמת גדר, וכל חיה שתמצאים בספארי ברמת גן, לא נותנים לבון, אז נותנים את האוכל שהיא אוכלת בטבע. בסדר, רובה, משתדלים, אני סתם, זה העניין, כי זה מה שאתה...
מי אמר שזה טוב להם? רגע, הכלב, הכלבים שלנו, שאנחנו
גדלים כבר,
זה חיה מבלגנת,
ואין כלבים
בטבע. הם אוכלים, ובוצו, זה עושה כלב, לא מתלונן.
גם אני
אצלוי
בחזר שלי,
לא בהכרח, דרך אגב. זה יותר גידולים, יותר השמנה, ראי פעם כלב או זאב שמן בטבע.
אין כלבים
בטבע, שערור שבועים. תמשיך, אני איתך, אני זורמת איתך,
תמשיך. בקיצור, אנחנו כל חיה אחרת על פני הכוכב הזה. דרך אגב, אם היית יכולה להכיל את הכלב שלך בבשר, אם זה היה כלכלית ונוח, לא הייתה את זה?
לא.
בתוך שני כלב,
לא הייתי רוצה שיהיה תורף. זאת אומרת, שזה מעלה את רמת התוקפנות של בשר חי.
לא, זה בקרב לב, כמו שכל אחד מאיתנו קונה נדחים אצל קצב.
לא, אני קונה לו לפעמים כל מיני
קצב. למה משהו שהיה לפני 4,000 שנה, שהיינו הרבה פחות חכמים, היה לנו הרבה פחות ידע.
ידע זה משהו
נכון. אנשים שם... אני לא רוצה גם בדברים אחרים, מה, אני רוצה לחיות לפני 4,000 שנה?
לא, אבל תבדילי...
‫121
ולא... ‫-תבדילי בין מה משפיע פיזיולוגית ‫על הגוף שלך ומה זה הדברים שמסביב. ‫כמו לחיות במערה, ‫מול לחיות בסבן, ‫מול לחיות בבית. ‫זה משהו חיצוני, ‫זה פחות משפיע על הפיזיולוגיה שלי. ‫שניים, מה הגוף שלי מורכב? ‫הגוף מורכב משלושה דברים. ‫האוויר שנכנס לו, ‫והנוזרים שנכנס לו, ‫והאוויר שנכנס לו. ‫שום זה לא נכנס שום דבר אחר לגוף. ‫אז כל העניין של... ‫-אבל האוויר משפיע ועודף.
לא, אבל אתה לא,
אם אני אהיה את הפרמטה. לא, בסדר, זה שלושה דברים שמשפיעים על מה הגוף שלך מורכב. לא באזור אותו נוסעת, לא אם זה אופניים או אופנוע, או אם את גרה בבית או גרה במערה, דברים, אם את הולכת ארומה או הולכת לבגדים. זה דברים שאתה חסרי חשיבות, מבחינה פיזיולוגית פנימית, זה דברים חיצוניים. אתה לא הולך עם ג'ינס או עם טריו עם...
לא, אבל אם חם לי או קר לי, זה משפיע.
בסדר, זה...
טוב,
בואו, בואו.
לא, לא. זה
דיון
טוב.
אני חייב למשנה כרגע, לצורך מה שאנחנו עושים פה, הנקודה היא שיש היגיון בסיסי. אפשר להסביר אותו, לא חייב לקבל אותו, אבל אפשר להסביר אותו.
בעיניך?
יש פה היגיון בסיסי שאפשר להסביר אותו, לא חייב לקבל אותו.
היגיון מושתת על הנחות יסוד.
לא, 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 לא.
לאמץ משהו
לפני הרבה כל כך שנה, יש פה היגיון במובן של יש פה הנחת יסוד ואחר כך יש טיעון הגיוני שנובע ממנו. גם ההיגיון שלך שדוחה את זה מבוסס על איזשהם הנחות יסוד שאת מקבלת אותן ללא בדיקה ויוצאת מהן וממשיכה הלאה. יש לו, זה בסדר גמור, משהו טוב בעניין. יש פה היגיון יסוד שאפשר לעקוב אחריו ולהסביר אותו. שתיים, יש אנשים שקונים את ההיגיון הזה ואת המסקנות שלו. זה לא חייב להיות אני, זה לא חייב להיות אף אחר. בגלל זה אני אומר, מבחינתי, אין לי שום בעיה לעבוד עם תקשרים, עם הילרים, עם כל מיני אנשים שמאמינים במיליון דברים שאני לא מאמין בהם בכלל. זה בכלל לא משנה. כל מה שאני צריך לדעת זה שיש אנשים שמאמינים שזה... חייב, ושרואים בזה ערך. זה לא המקום שלי לשפוט. אוקיי, האם זה אובייקטיבית? מה זה בכלל אובייקטיבית? מי השופט? מי יודע? זה לא המקום שלי.
אתה מדבר כמנחי הקבוצה.
מה זה מנחי הקבוצה ככה קבל? מי שבא? למה שאני אאמץ את ה... אין שום בעיה, עד כרגע יצהר, אוקיי? בצורה ברורה ומצוינת, שאת לא אחת הלקוחות הפוטנציאליים שאומרים. מצוין, זה טוב מאוד שזה כך. זה היה רע מאוד אם כולם היו. כולם כן, זה אף אחד. העובדה שיש אנשים כמוך שלא מקבלים את זה, אבל שיש אנשים כמוך שמאמצים את זה בהתלהבות. ולהפך. זה היה טעות דרך אגב. מה שאת עשית כרגע היה טעות.
זה
85% זה רק עושה את התרות יותר גדולה, מה?
אני לא אוהבת את זה. מה
עשית?
זה
ממריר.
זה טעים, אני
אוהבת
את זה. זה נהדר. מה שזה טעים זה נהדר. איתו. הבעיה שלי זה זה. רגע, לפני 4,000 שעה,
לא היה... לפני
המתוק. אני
הלכתי
לבית.
אבל
בהתחלה, ואם הוא לבן, זה עוד יותר.
מה?
לבן ללא
שוקולד.
זה לא שוקולד,
זה
קקאו.
זה רק
החברה
של... זה מאותם קולים. רק חלק אחר שלהם. לא, לא עושה את זה.
לא שאני לא אוכל עם יש, אבל...
אם אין ברירה, אז אין ברירה, תקשיב. מה של הלבן זה שוב. היינו באמצע הסבר על מקום של... לא נורא, אנחנו נשאר על דשאר.
יש לנו עוד הרבה לפלפל, ובכל כאילו.
זה
כאילו, אופן, פלאו בעיניי זה דוגמה נפלאה ל... שאפשר ללמוד ממנה
קונספטים של שילוב. בגלל הנקודה הזאת, בדיוק זה. יש פה משהו שאפשר להציע אותו לאנשים, אפשר לתמוך אותו, והוא מבטיח איזושהי תועלת. למה, כמה, מה, כל אחד כבר מתאים אותי. אגב, יש אנשים שיקשיבו בסיפור של גלי, תמיד אני מדברת שטויות, הרופא שלי אמר, וזה, זה פה, זה משהו מדעי, אני צריכה לקחת את זה, את הזריקה ההיא, לא קשור, לא זה, כל האמונה שלה לא תעזור למישהי שחצוצרות שלה סתומות. אוקיי, יש גם את אלף. בכל מקום יש את אלף. וגם לא בכך הם טועים, זה רק הנקודה היא שאנחנו לא טורחים לדבר אליהם. זה הנקודה החשובה, אין לו מעניין. אין לו הלקוחות שלי.
אז השאלה אם הלקוחות שלו זה
כאלה כמות שסופרים
מלכתחילים
בכלל
מכל
ה... מה פתאום, איך זה הלקוחות שלו? אותך עכשיו צריך להתחיל לעבוד עלייך ולשכנע אותך עם מחקרים מדעיים ועם הסברים ועם כימוכים ופחות, למה להתאמץ בכלל? שהוא יכול למכור את זה כאילו כשהיא רק מבקשת תבוא, כאילו... זה אותו דבר במקרה שלך, זה. במקרה שלה, יש את אלה, תגיד, מה אני מדברת שלך? זה הכל בגלל אשתי שלו.
זה נגמר, זהו.
זה הכל בגלל שאין, כאילו אי אפשר להיות נשוי 30 שנה ועדיין לחשוק באותה אישה. כל השטויות של אנשים מדברת, לא חשוב. יש אנשים שלא קונים את ההנחת יסוד שלך, ולכן כל מה שאת מוכרת שלך לא רלוונטי. טוב.
זה
כשיש אנשים
שיגידו, צריך לשבת, ללמוד וזה.
זה התפקיד של בית ספר.
בדיוק.
אוקיי, בואו נדבר על המבנה של הספר. אוקיי, אנחנו בעצם עכשיו צריכים לתכנת את הספר שלנו, אנחנו לא נגמור את זה הפעם, וזה בסדר, אבל בואו נדבר על... מה צריך להיות? במקור תיאורטית זה כן, אבל יש סיבה, האמת שהסיבה שאנחנו לא גומרים הפעם את זה משני כיוונים, אחד זה בגלל השינוי קצת שעשיתי, בגלל הדילוג הזה של השיעור הראשון והנכיסה קצת של הספרים, אז אתם מגיעים לפה למפגש קצת פחות בשלים בנושא של הקהל והפרסום הזה, אז לקח יותר זמן הכל. שתיים, ספציפית, היה צריך פה קצת יותר זמן על העניין הזה, אבל בסדר גמור, אמרתי, יש לנו מישהו. בכל אופן, אבל אני חושב שאנחנו נצא לפה עם הבנה לפחות של מה אנחנו מדברים. אנחנו עכשיו צריכים לכתוב ספר שיממש את מה שאנחנו מבטיחים בכותרת. המתנה שהרופא לא ייתן לך?
זה
בעיה
פה.
עכשיו, מה זאת המתנה הזאת? ואיך אני כותב ספר שהוא ייתן את זה?
בואי נראה.
אז קודם כל, הדברים שאני צריך לחשוב, קודם כל מבחינת התכולה. אוקיי? איזה תוכן, איזה מידע, מה אנחנו עושים פה בספרים מקצועיים, איזה מידע בכלל אני צריך לתת? מה אני מתכוון לכלול בספר? כדי לממש את ההבטחה. בשנייה הזאת לא בהכרח צריך לעשות את הרשימה, אבל כן, את צריכה לדעת מה אני מתכוון שיהיה שם.
אתה יודע, יש לי איזה משהו אמורפי כזה, אבל...
שוב, מודל הידע אמור לעזור לך גם קצת לחדד את הנקודה הזאת, נכון? עכשיו, מה שאנחנו צריכים עוד לדעת זה מה הוא כבר יודע, אוקיי? והאם אני צריך, עד איזה רמה אני צריך ללכת אחורה להסביר?
זה אולי קישור לא רק למה שהוא יודע, כמה אני רוצה להיכנס פנימה.
לא. את חייבת להיכנס פנימה ברמה הנדרשת כדי שהקהל שלך יבין.
שילך איתך.
אם את לא מוכנה, אם את לא מוכנה להיכנס, לא, עוד פעם, אבל כדי שתוכלי למרש את ההבטחה. בסוף צריך לצאת לו ילד שלומד בהנאה לבד, מה שאת לא יודע שאנחנו מבטיחים לו.
כן, אבל נגיד אני יכולה להגיד, על מנת שילד ילמד לבד, הוא צריך לרצות, סתם אני מציעה עכשיו, בלי קשר לכלום, ואני יכולה להגיד, הוא צריך לרצות, וזה אתם יכולים לקרוא, וזה לפי המחקר הזה והמחקר הזה, אתה יודע, אפשר לחפור, אפשר להגיד את זה
בהיילייט.
זהו, עד שם.
את מחליטה, אני לא מכיר את הקהל שלך, אבל זה בדיוק העניין.
אה, הנה, זה הבא בתור, מה רמת הבירות? אוקיי.
זה קצת אחרת, לא, אני לא מרוד יותר מדי, אני מדבר על השאלה, האם הוא בכלל יכול להבין על מה אני מדבר? אחרת, מה
בכלל
קורה? לא, אני דיברתי על רמת הבירות. ובאמת, באיזה רמה אני מתכוון להיכנס לעניין? האם זה מדריך מפורט how to ברמת ה... תעשה 1, תעשה 2, תעשה 3, תעשה 4, או ברמת ה... צריך לעשות... הספר שאני כתבתי, אוטורית הנמייה, הוא מתחזה למדריך מפורט, ובפועל מעוף הציפור. כי מה שאני עשיתי שם, כתבתי ספר שהוא בעצם, הוא בצורה אחרת מעביר מידע דומה למידע שהעברתי בסדנה, כשבאלמנטים מסוימים נכנסתי הרבה יותר לעומק, ובאלמנטים אחרים פחות, אבל בשני המקרים, כך או כך, לא נתתי את כל הפתרון המלא שאתם מקבלים פה. גם כי זה בלתי אפשרי וזה לא המטרה, אבל גם כי זה לא מה שרציתי לעשות. שם בעצם זה מדריך את זה.
מה
לפי השאלה, מה את מבטיחה לקהל ומה את מתכוונת לממש? האם בן אדם שיקרא את הספר שלך יעשה בדיוק את מה שכתוב בו, או יבין, או מספיק שהוא יבין משהו, לא יודע, יצא מזה ילד שלומד לבד בשמחה בעיה.
כן, אני יכולה לעשות את זה בשתי אפשרויות.
אני לא יודע, עוד פעם, תגידי את מה מתאים יותר, מה נכון יותר. אני לא יודע, שוב.
אני מרגישה שזה נקרא משהו
באמצע. אוקיי, אז תעשי באמצע. אז זה בדיוק הנקודה, לאיזה רמה אני הולכת. תראו, יש דברים שלצורך העניין הם ברמת ה... נגיד, הם מכוונים מראש להיות משהו כללי, ויש דברים שמכוונים מראש להיות משהו פרטי. הספרי לימוד של תוכנות, ספר שהכותרת שלו היא אופיס 12 או מתכונים, תעשה בדיוק מה שכתוב פה בשביל להשיג בדיוק מה שאתה רוצה. זה... לעומת זאת, יש לנו את הספרים שהם...
השראה.
לא, אפילו פחות השראה, נגיד... אבא עשיר אבא אני. אבא עשיר אבא אני מיועד לשכנע אותנו שהבסיס לאושר הוא לייצר מצב שההכנסה הפסיבית גדולה יותר מההוצאות השוטפות. זה התכלית שלו, זה כל מה שעומד לעשות. הוא לא באמת אומר לי איך לעשות את זה.
נכון.
בגדול, כן, אני מבין שהם כל מיני דברים, אני מבין שנדל"ן יכול להיות פתרון לעניין, אבל...
הוא לא...
הוא לא עכשיו מנחה אותי איך קונים בזול, מוכרים ביוקר,
מסכים. הוא נותן דוגמאות נוצצות?
נכון.
אתה נשאר עם זה ברור.
והייתי פה, שהתחשק לי, אז הלכתי, מצאתי בניין, קניתי אותו, הזכרתי אותו, קניתי
אותו. מכרתי אותו, הגדל זה פי 3-4, רווחים בו, שם. טוב, איפה יש בניין כזה?
אתה רוצה לשמוע סיפור סתם משהו משעשע? לפני שנים, כשאבא עשיר אבא אני הייתה, וכשאני התנדדתי לך והתלהבתי ממנו, וקניתי גם את המשחק, את קשפלו, ובאמת הוא משחק טוב, אני יכול להגיד שמספר אחת ששיחקתי את המשחק הזה, משחקתי אותו סבור פעמיים בחיים שלי. פעם אחת ששיחקתי את המשחק הזה, לימדה אותי יותר על ניהול פיננסי מכל מה שידעתי בחיים שלי עד אותו יום. בכל אופן, אני מאוד התלהבתי מזה, באותה תקופה הייתי מנהל והיה לי צוות של חבר'ה שהחלטתי לשפר אותם, והזמנתי אותם אליי איזשהו ערב בשביל לשחק את המשחק. הם כולם היו אנשים צעירים, אמרתי בואו, כאילו... למד אותם, כל הדברים שאני אומר שלא מלמדים אף אחד את הדברים החשובים, בוא נתן להם הזדמנות ללמוד עוד בגיל צעיר יחסית את הדברים החשובים. אחד מהם לקח את זה עד הסוף, התחיל לחסוך כסף מהמשכורת שלו, הוא לא היה נשוי באותה תקופה. קנה לעצמו שתי דירות במעלות, השכיר אותן, ממש הלך ועשה, הלך ועשה, כאילו, פשוט מדליק. עשה אותי בושה. אוקיי. העניין של סדר, אוקיי? זה כבר התכנון הספציפי. מה... איך אני בונה את הידע, איך אני מבנה את הידע בצורה הכי טובה להעביר את המסר לממש את ההבטחה. ושימו לב, זה צריך לשרת גם אותי וגם את
הכוונה. מה הכוונה?
הכוונה היא שהמטרה שלי היא לא רק לתת ערך לקורא ולתת לממש את ההבטחה שהבטחתי לו בכותרת. המטרה היא גם למצב את עצמי כאוטוריטה. המטרה היא גם אולי להציג דברים נוספים שאני עושה, המטרה היא אולי לסתור התנגדויות להצעות עתידיות שאני עתיד להציע להם. לצורך העניין, שוב, אני לא בטוח שהכנסתי את זה באוטוריטה מניעה בצורה הזאת, אבל לצורך העניין, נניח שאני מדבר שם על הסיבות העיקריות למה אנשים נמנעים מלכתוב ספר, או לקחת על עצמם את הפרויקט הזה לכתוב ספר, ומראה למה הן לא רלוונטיות, אז בעצם אני בזה מחזק את הסיכוי שמי שקרא את הספר הזה בעתיד יבוא לתפקיד.
יגיע.
כי מראש כבר פתרתי התנגדויות שאולי יש לו לנושא של שאני אכתוב ספר, הנושא של קצב. כן, בגלל שהפתרון זה, אבל זה פתוח לזה. אפשר להרים עכשיו אבל את ה... עכשיו אפשר להרים את זה.
כל שנייה שוב לדבר על סדר, סדר של מה? אבל סדר של התוכן. אני מחליט מה אני צריך להגיד להם. לא, אי אפשר יותר. אני מחליט מה אני צריך להגיד להם. כדי לתת להם את התועלת שיפתח. עכשיו, איך אני הולך לכתוב את זה? שלב ראשון, התיאור של ארוחת בוקר פלאו, אחר כך הסבר מפורט על המתכון, אחר כך הסבר מדעי למה זה המתכון.
או להסבר מדעי.
או משהו, כאילו, מה יעבוד הכי טוב?
איך בונים את זה אחד לשני?
כן, כן, בסדר. אוקיי, זה הנקודה. עכשיו, מה הנפח? כמה פקים? מה יהיה כתוב? איך זה מתחבר? איך אני בונה מצב שלא יש לי פרק אחד של 50 עמודים ואחר של שלושה? עכשיו, נקודה נוספת, ואני ארחיב על זה אחר כך בהמשך, נרחיב על זה יותר, איך הפרקים מתחברים לזה, ויש את העניין הזה להביא סלייד. אני חושב שהזכרתי את זה. אנחנו היינו רוצים שבאדם שמראים את הספר לא יוכל לעזוב אותו עד שהוא דבר. עכשיו, כדי להשיג את האפקט הזה, אני צריך למזער את הנקודות שבהן טבעי לעצור. סוף פרק זה נקודה טבעית לעצור. תחשבו על זה, אתם שוכבים במיטה או עובדים משהו, קוראים את הספר עם כוס קפה, גמרתם את הכוס קפה.
כן, זה נגמר בשלוש נקודות.
אתם יודעים שאתם צריכים לעשות משהו, לא יודע, הולך לשטוף כלים לזה, סוף פרק טוב, זו נקודה שלא הולך לעצור, אוקיי? אם קל לי לעצור בתוך הפרק עצמו, זה עוד יותר גבוה. אז אני רוצה למזער את הדברים. עכשיו, איך אני אגיע לסוף פרק, איך אני עושה? אז השלוש נקודות זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת שנדבר עליה יותר בהמשך, זה מה שנקרא cliffhanger, אוקיי? זה מה שהסדרות בטלוויזיה תמיד עושות, אוקיי? ירו במישהו, לא יודעים במי, זהו. המשך בפרק הבא. תיאת לזה שלוש נקודות, אוקיי.
או שיש איזשהו שיח כזה שאומר, טוב, על זה נדבר בהמשך.
גם, אוקיי, זה אפקט זיגורני, לא משנה, זה עושה את זה פסיכולוגי. הכל חושב שזה פותח איזה לולאה בראש, ומשאיר אותי בציפייה, מה קורה, כאילו, איפה התשובה. אז זה דברים שאנחנו רוצים להביא אותם לחשבון גם כשאנחנו תכנים את הכתיבה. עכשיו, במבנה יש כמה דברים שהם יותר מתאימים לדברים אחרים, בסדר? סדר כרונולוגי מתאים למסע או להשתנות, כי זה דברים שאם אני לא עובד על הכרונולוגי זה נורא מבלבל. תחשבו על זה. אגב, לפעמים עושים את זה, אני כן מכיר מצבים שעושים את זה
בסוף, ואז לפני חודשיים.
משהו כזה, אוקיי? זה גם עושים, אבל גם אז רוב התיאור הוא כרונולוגי, רוב הזמן לא קופצים לעניין. למשל, וואו, משהו לפני שנים על שנים, קראתי מאמר בנשנל ג'יאוגרפיק, וזה התחיל זה, משהו כמו, ירד גשם קל כשהתקרבתי לניו אורלינס, לרגליי היה זוג הנעליים ה-16 מאז שיצאתי לדרך, או משהו כזה, ואז הוא מתחיל לדבר בעצם על איך הוא החליט ללכת לרוחב כל ארצות הברית, וזה, זה היה סיפור מהר, הוא כתב את זה בשתי חלקים מהחדר. אז לפי העניין, יש לי ספרים שהם יותר נושא של קטגוריות, אם זה רלוונטי, למשל הפעם. אם אתה מדבר על התזונה, אוקיי, אז אולי אתה לא עושה את זה כסיפור, אולי אתה עושה את זה כספר שהוא יותר ידע, ומחבר דברים, ומשתמש בסיפורים בהקשרים אחרים. יכול להיות טוב, לא יודע מה, יתרונות, שימושים, כלים, שיטות, לא יודע, אני סתם ממציא. אפשר לעשות את זה לפי המודל, שלי זה נראה טבעי, אוקיי, הקטע הזה, אבל לא תמיד זה מסתדר
בפועל, כי לפעמים יש חוסר איזון גדול בכמות הדוחן שאני מתכוון להכניס מול חלקים שונים שעומדים. אז זה לא... זאת אומרת, זה שציירתי את המודל סכמטי לא אומר שאני מתכוון לדבר באותה כמות על כל הדברים, אז זה לפי העניין, אבל זה בהחלט דרך. אני יכול לקחת פורמט ספרותי מוכר, אוקיי? פשוט נורך לא לרוץ עם איזשהו זה. על זה אני לא ממליץ.
למרות
ששלום אשר את הבאת
עושה משהו
כזה. לא, לא, זה לא זה למפתע. הוא כותב את הסיפור, הוא כותב את הסיפור בצורה מאוד סיכורית, ואז הוא אומר משהו אחר. לא, זה לא בדיוק, זה לא לגמרי כרונולוגי, אבל זה יותר נושאי. הסיפור הזה זה אמא, אבא, כאילו, צרות בצרורות, יש לו
כל מיני... מה זה זרם התודעה?
זרם התודעה זה כזה, אתה יודע, שנשפך כזה, מישהו שמתחיל לכתוב,
מה שיצא? כותב,
כותב, כותב. נורא והיום, כאילו, אני לא מסוגל לקרוא את זה,
אני גם
זה לא תורם הרבה לדעתי. וטריק ספציפי שאני משתמש בו לפעמים, ואני יודע שאני לא היחיד, אבל אם המטרה שלי בספר, וזה קצת פחות בו, אני חושב המטרה שלכם, אבל אצלי זה בהחלט כבר מטרה לפעמים שאני רוצה לספר, זה למכור משהו.
משהו אחר.
אז אני כותב לפעמים ספר שהוא כולו בעצם מכתב מכירה גדול. התבנית של הספר, המבנה של הספר בעצם מוקבת אחרי המבנה של טקסט מכירה, של מכתב מכירה. אני כתבתי ספר שנקרא The Secret Apps That Will Grow Your Business and How to Get Them Dirt Cheap, או משהו כזה. שזה לא כמו שהתעסקתי באפליקציית סמארטפון, וכתבתי ספר זה היה אפליקציות סמארטפון ספציפיות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לקדם את העסק שלהם. אני מפסק להתעסק בזה במשך הזמן כי הטכנולוגיה השתנתה וזה נהיה פחות רלוונטי בשלב זה, אבל באיזשהו שלב כדי למכור כאלה, כתבתי ספר שבעצם מסביר לבעלי עסקים שיש את הדברים האלה ושקל להשיג אותם, למרות שבהרבה אפשרויות אפשר לראות נורא יקרים, יש גם דרך להשיג אותם בזול, וכל הדברים שהם יכולים לעשות בשבילך. בעצם, כל הספר בעצם מלמד אותם על מה זה אפליקציות, ולמה כדאי לעסק שיהיה לזה, ואיזה דברים אפשר לעשות עם דבר כזה בסוף, ואתה יכול להשיג אותם אצלי. עכשיו, הספר נותן ערך, הספר עומד בפני עצמו. אפשר לקנות אותו וללמוד ממנו, גם היום על אפליקציה, למרות שהוא כבר לא מכוון לאפליקציה, אבל זה בעצם מכתב מכירה. בסופו של דבר, אני מגיע למצב שאנשים משלמים לי כדי לקנות את המכתב שבו אני מוכר להם. אגב, במחינה מסיימת, אוטוריטה מנייר הוא די עובד על אותו תחום. שוב, הוא לא כתוב בדיוק לפי מכתב מכירה קלאסי, אבל הוא כולל את האלמנט. אוטוריטה מנייר,
זה ספר דיגיטלי?
כן, זה דיגיטלי. עוד לא הוצאתי אותו מנייר. אני אוציא אותו היום, אבל אני אדפיס ממנו כמה, סתם בשביל
לדעת. אוטוריטה מנייר על מכשיר.
תשמע, כמה זמן לוקח לעבור מפורמט דיגיטלי לרגיל?
ואיזה מהירות המדפסת צריכה מדפסת. יש חפורה דיגדל, שולטים אותו להדפסה.
זה היום...
עד כדי השדרה.
מה?
עד כדי השדרה.
לא, ברור, אבל אם אתה... לא, אבל היום אם אתה בא לבית דפוס עם ספר בפורמט הדיגיטלי מלא ואומר לו, אני רוצה מזה ספר, ואתה צריך לשים את זה, ברמה של ימים ספורים יש לך את הספר. מודפס ארוך, ארוך.
בוא נספר לך שאני יוצאתי עכשיו ספר זיכרונות לבת שלי, בת מצווה. בבוקר נתתי את הקריחה ואת הדפים מה אני רוצה שיהיה בשביל לדפוס וחמש אחרי צהריים הוספתי. אז אמנם זה ספר אחד, אם בעצם.
היום הם כולם מדפיסים את הדברים האלה וכמה יש לנו לדפוס דיגיטלי. היום הגיעו לרמה שדפוס דיגיטלי היום מתחרה בדפוס אופסט. זה הדפוס הקלאסי בשבלונות. כבר ברמה של משהו כמו, עד לרמה של 10,000 יחידות, משהו כזה. כשזה רק התחיל דפוס דיגיטלי, זה היה מצב ש... נגיד, עד...
דפוס דיגיטלי יש לך מביא קובץ, לא צריך להכין.
לא יש לך מביא קובץ, זה עניין שהמדיה שאתה מדפיס דרכה, הטכנולוגיה היא בדיגיטל. דפוס אופסט אתה מייצר ממש שבלונות, תבניות ומדפיס עם, נגיד, הדפסת רשת או משהו, לא משנה, שזה לא יהיה. בדפוס דיגיטלי, זה מדפיס, לא, זה מותר גם של הכסף של הבית שלך, לא משנה כרגע אם זה לייזר או משהו אחר. הטכנולוגיה עד לפני כמה שנים הייתה די תקועה בנקודה של נגיד 1,000 דפים. מעל דפים משתלם יותר לעשות אופסט, כי הדיגיטל היה יותר יקר. היום אתה כבר נמצא באזור ה-10,000 ו-20,000 דפים, זה המחיר של הדיגיטל הוא שווה או יותר טוב מהמחיר של אופסט. וזה אומר שבשביל ספרים בכמויות לא גדולות, אין שום סיבה ללכת לאופסט.
מה זה כמויות לא גדולות?
עשרות מאות בודדות.
שאפשר לעשות מאוד בודדות, אחרי חודש עוד מאוד בודדות, לגמרי,
אז גם... במקום לשלם את פרסופ, זאת תמורת בוכתה של 1,000.
בדיוק.
ו...
לעשות 100.
גם לעשות 100, עוד 100. עוד 100, עוד 100, עוד 100.
וכמו שאנחנו נלמד פה יותר טוב, לפני שאת מפיסה את הנה הראשון, כבר את יודעת שיש לך...
שכדאי מראש כבר את ה-1,000.
אוקיי, כמה דברים עוד על מבנים מקובלים, אוקיי? יש כל מיני מבנים מקובלים לכם בגדול הספר. למשל, קואוצ'ינג ניהולי מהיר בנוי במידה מסוימת לפי הפורמט הזה, למרות שלא בדיוק, הוא בנוי על התיאוריה הכללית, הוא בנוי על תיאור הכלים הספציפיים שמשתמשים בהם בקואוצ'ינג ניהולי מהיר, והשלב השלישי מדבר על איך ליישם את הכלים האלה בפורמט של יום עבודה אחד מול עסק. אז חלוקה...
אפשר לעשות, נגיד סתם, שהספר יהיה למה, מה ואיך, נגיד, וכל פרק בפני עצמו יהיה בנוי בתיאוריה...
לא ספק. כן. אפשר לשחק עם המבנים האלה בכל הרמות.
אפשר גם לא להיות, כאילו...
לפשוי לדעתי לא להיות. אני חושב שאתה נהיה משעמם מהר מאוד אם את...
דודניקה.
לא, אם את לא חוזרת על אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אני חושב שאתה משעמם. לא רואה סיבה לעשות.
אבל יש לי שאלה.
כן.
כאילו כשאני מתכננת את הספר ואז מתכננת כל פרק, באמת לתכנן את זה ככה? או כאילו אני רואה, אוקיי, הפרק שלי ידבר על זה, יאללה, להתחיל לכתוב. כלומר...
אידיאלית, את תתכנני את זה פחות או יותר ככה, ואני אגיד לך, שוב, זה פחות קריטי לי.
זה חלוקה בתוך הפרק?
או בסוף כל הספר, לפי איך שאתה רוצה. אני תכף אדבר על הטבלה הזאת, אוקיי, ולמה אני רוצה תכנון מראש. כי יש סיבה לתכנון מראש. קודם כל, הנקודה היא... כתבתי את הספר ויש לי את התוכנית, זאת אומרת, כתבתי את הכותרת של הספר ואני יודע בגלל מה אני רוצה לתת. מה בגדול, לא בגדול, כאילו, מה בפירוט יותר עמוק עכשיו, התועלות שאני מתכוון שיצאו לקורא מלקרוא את הספר. ואז איזה נושאים אני צריך לכלול בספר כדי להשיג את התועלות האלה. איך להבין מה מפריע לילד שלך ללמוד, כאילו, אתה תקרא את הספר, אתה תבין למה הילד שלך לא לומד, אתה תבין מה אתה עושה לא נכון, או כן נכון, או מה אתה יכול לעשות יותר נכון. אתה תלמד 15 גישות משחקיות מהנות ללמידה, ולא יודע מה, אוקיי? אז זה התועלות. מה אני צריך עכשיו ללמד אותך, או לכתוב לך, להסביר לך, כדי לממש את התועלת? עכשיו, פה יש נקודה שימושית. מה השאלות שמובילות נושא? הכוונה היא, על איזה שאלה אם אני אענה, הקורא יקבל את הערך. הסיבה שאני מציג את זה כך, זה כי נוח מאוד לכתוב בתשובה לשאלה. אבל יש לי בראש שאני עכשיו עונה על שאלה מסוימת בפרק הזה או בקטע הזה, קל מאוד יחסית לכתוב עכשיו. עכשיו, אני לא צריך לשאול את השאלה בגלוי אפילו. אני לא חייב אפילו לרשום את השאלה בטקסט ולענות עליה.
פשוט לענות עליה. והקורא יבין את השאלה.
יכול להיות שאני אכתוב, כן, יכול להיות שאלה, זה לפי העניין, אבל עבורי, כצורת כתיבה, זה צורה מאוד שימושית. אז מה השאלות שמובילות נושא? איך נכון לי לחבר יחד את הדברים? אוקיי, זה הזכרתי. ומה יהיה הסדר של הדברים?
איך נכון לחבר יחד זה בשביל הרשמת העם והגלישה?
גם בשביל הרגלישה וגם מבחינת הלוגיקה של הנושא. איך אני מבנה את זה, שוב, לפי העניין. אני אתן לך דוגמה, למשל, נניח, לצורך העניין, נניח כרגע שמשום מה אתה כן מרגיש צורך לפנות כרגע לקהל מניחה, לסקפטים,
אוקיי.
לאנשים הלא משוכנעים. סביר להניח שזה אומר שכדאי שתתחיל בעבודה חזקה על חיזוק הבסיס המדעי ועל סתירת כל ההתנגדויות המקובלות הידועות ללמה זה לא. נכון? זה לא בהכרח הדרך הנכונה להתחיל ספר איתה, הידו, היא השתכנעה כבר. אל תציק לי עכשיו עם כל ה... כאילו, אל תבזבז לי עכשיו הרבה אנרגיה על זה, בוא תן לי את התכלס.
כן, אני אסתכל אותי מתקדם, זה לא קיבל
משהו. אבל יובל, יש גם נגיד קהל יד שכן יש לו נגיד איזו מחלה שאפשר לפתור, לפחות את מענה, אבל צריך, הוא כן קהל יד שמחפש מענה. אבל אתה צריך לשכנע אותו שזה המענה הנכון, אז אתה גם יכול להחזיר.
זה גם בסדר, עוד פעם, לפי העניין. אבל בגדול, בוא נאמר שבגדול בגדול אני ממליץ לא לעבוד על חינוך כללי.
אוקיי, עכשיו סתם עכשיו אני אגיד בקטע של הספר שלי, שגם עוד יש הרבה דברים של תלמידים.
לא, לא הייתי מכוון לקהל או לנושא שמחייב אותי לעבוד קשה על לחנך את האנשים מה ולמה וכולי כדי לקרוא להם את זה.
יש לי שאלה.
יש נגיד, לא שחלפתי לעשות, נגיד הפרדות, יש מי זה מעניין אותי לאכול פה, מי זה לא יכול להתקלות לדע לידע, כן יש דברים שאני הולך להגיד שם שהם נוגדים באופן מוחלט את מה שיצא עכשיו מאוניברסיטה יגיד אותו בקליניקה. אז זה יכול להיות נכון שאני כן רוצה להכניס חלק שמדבר על הפן המדעי, למה שאני אומר זה נכון, למה זה יטמע. אני חושב שזה כן, זה גם ראיתי בספרים אחרים פשוט, שעושים את זה בקטע שאפשר, או זה מסגרת או משהו, כמה להפריד מי שרוצה את הפן היותר לעומק, יכול לקרוא.
מי שלא יכול, אפשר לעשות את זה. שוב. תחשוב למי אתה כותב, והאם צריך את ה... אם ועד כמה צריך את זה, אוקיי? כן, כן. אוקיי,
יש לי שאלה. הקטע של לחנך שוק, זה שואל אם אני עושה את זה בלי שאני מתכוונת, למשל, לסתור כל מיני דרכים שעד עכשיו עושים, שכאילו הולכים לפן הפיזי ומתמקדים רק בו.
אוקיי, אני אחדד קצת. כולנו מחנכים את השוק ברמה זו או אחרת, אוקיי? כי בהכרח אנחנו מציעים איזשהו...
משהו חדש.
יתרון וידע, אז אולי ביקטתי את זה קצת בקיצוניות. אבל... בוא נאמר ש...
כאילו, אני לא סותר את מה שהם עושים, אני פשוט פותחת צוהר לעוד, להרחיב את היריעה.
כשאני אומר מחנך שוק, זה בעיקר, בוא נאמר, להסביר בכלל את הצורך, למשל, בשלב ראשון, אוקיי? למה בכלל אתה מדבר? למה זה בכלל חשוב? תארי לעצמך שהמציאו את הסלולרי, אוקיי? תיאורטית, אתה חושב למה בכלל אתה רוצה טלפון שאפשר להקשיב אותו במקום במקום? כשהמציאו את הווקמן, עד אז מוזיקה היה... קבוע, או הניגרוטייפס הענקיים האלה, אוקיי, אבל למה בכלל עכשיו אתה רוצה, אני חושב לקחת את המוזיקה במקום במקום, עכשיו, ספציפית שני מוצרים האלה, מוצרים של אנשים מאוד מאוד קל להבין את התועלת שבהם, לא צריך להתאמץ לחנך את השוק במקרה הזה, אבל תן לך דוגמה למצב שכן ניסו לחנך את השוק, טכנולוגיית וידאו בלו-ריי, לא יודע אם שמעת עליה בכלל, חציבות שלא שמעת עליה בכלל, זה כי HVS ובטאמקס היו כבר טכנולוגיות וידאו מקובעות בשוק, ובא עם פורמט וידאו חדש שנקרא וידאו, יש לו המון יתרונות טכנולוגיים על פני השיטות הקיימות, אבל לא צריך לשכנע את הקהל שזה מספיק חשוב לו, כי היה צריך בעצם להתחיל להסביר לקהל למה זה באמת חשוב לו אם הוידאו שלו בטכנולוגיה כזאת או בטכנולוגיה כזאת, ולמה טכנולוגיה כזאת יותר טוב, אבל זה... וזה דרש להמיר קלטות וידאו, וזו הייתה טכנולוגיה שהיא הייתה טכנולוגיה ייחודית.
לא,
זה
היה שלב אחרי
ה-DVD. היא הייתה טכנולוגיה ייחודית לחברה שפיתחה אותו.
ואז החברה הזאת בעצם כדי להצליח עם הטכנולוגיה הזאת, אתה צריך באמת למשכנע את כל השוק למה שלה יותר טוב. אתה רואה מול HD,
לא?
עוד פעם, בהתחלה זה התחיל בלו-ריי מול הפורמטים הקודמים, ואחר
כך... כשתעשיית הפורנו היה איזה משהו שניווט את בסוף את הדבר הזה.
ואז בעצם זה לא עבד, אוקיי? לא הצליחו לחנך את השוק, המוצר לא הצליח. אתן לכם עוד דוגמה, בזמן האחרון. המכוניות החשמליות.
לא.
הם ניסו לחנך את השוק קונספטואלית, לבוא ולהגיד, יש לי פה מכונית חשמלית, היא טובה כדאי לכם.
לא, אני אגיד לך.
עכשיו, להם היה גם בעיה טכנולוגית, ההבטחה שלהם, הימוש ההבטחה שלהם היה קשה, אבל מעבר לזה גם, היה להם אתגר אדיר בחנך את השוק שאומר, אני היום, יש לי משהו שאני יודע, מבין, מכיר קל. אתה עכשיו מנסה לשכנע אותי שיש לך משהו אחר?
לא, לדעתי אצלנו הבעיה הייתה מסחרית. הם רצו שאתה מצד אחד גם תקנה את המכונית באותו מחיר פחות או יותר שאתה קונה מכונית רגילה, וגם שהמקום היחיד שאתה יכול לקנות דלק, סוגולת חשמל, זה אצלהם.
שוב, היה להם... זה שילוב. גם אולי זה לא
דוגמה מספיק טובה.
אולי זה לא דוגמה מספיק טובה, בסדר.
אמרתי, סליחה, יש גבול. או שאתה מרוויח פה, או שאתה מרוויח שם, אתה לא יכול להרוויח בשניהם.
יש כל מיני דברים כאלה של השאלה היא בעצם. לא. מה... למה לי ללכת לשם? ואז או שאת מצליחה, את משכנעת, את חודבת, או שלא. אגב, במידה רבה, חברות מזון שמכניסות מוצרים חדשים לנסות לחנך לשוק.
זה כן, רואים את זה בדברים ש...
בתעשיית הדגנים שנכנסה.
מה אתה אומר בקשר לספר?
שאת צריכה לכתוב את הספר בתפיסה של האנשים שיודעים שיש להם בעיה ורוצים למצוא לה פתרון. אלה שבטוחים לחלוטין שהבעיה זה שאשתו לא רוצה או שבעלה לא מתעניין בה יותר, או שאחרי 30 שנות נישואים אי אפשר
ככה ללכת,
לא אומר שאת לא תצליחי להגיע אליהם מדי פעם לחלק מהם, אבל המטרה כרגע היא לא לקחת אותם ולחנך אותם להבין שהבעיה שלהם היא לא שם, היא במקום אחר. אפשר דרך אגב, אפשר. אתן לכם דוגמה, אוקיי? דוגמה איתי. אחד המנטורים שלי, הוא אדם בשם ריצ'רד שפרן, והוא... בעצם הדבר שהוא התחיל ממנו באינטרנט, זאת אומרת, הדבר שבו הוא פרץ עליו באינטרנט, זה ההבנה שעסק מבוסס אינטרנט הוא עסק כמו כל עסק אחר. והסיבה שרוב האנשים נכשלים באינטרנט זה כי הם חושבים שזה איזשהו גימיק חדש ושלא צריך להתייחס לכללים הבסיסיים של פתיחה של עסק, של ניהול עסק. ובעצם, עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד, באמת אף אחד מהאנשים, זה היה בתחילת שנות ה-2000, איפשהו, רוב האנשים שעבדו באינטרנט באמת לא הבינו את הקונספט, הוא היה צריך לחנך את השוק. מה שהוא עשה בעצם היה, גם הוא פנה לאנשים שהתאכזבו. זאת אומרת, המכירה שלו פנתה בפועל אל אנשים שכבר ניסו את ההייפ האינטרנטי, ניסו להרוויח מלא כסף באינטרנט וגילו שזה לא כך פשוט. ואז בעצם בא ואומר להם, אוקיי, עכשיו בואו תבינו. ואז הוא עושה את ה-Education, ה-Education? יש סיבה, כאילו, זה הסימפטומים האלה והאלה והאלה, אתם מכירים אותם. יש לזה סיבה, הסיבה היא שאתם מתייחסים לזה כאל איזושהי הזדמנות ולא כאל עסק. הפתרון הוא להתחיל להתנהל כעסק, בואו ואני אלמד לכם איך לבנות את העסק שלכם נכון לאינטרנט. זה כאילו התהליך שהוא מוליך. עכשיו זה תהליך מחירה הרבה יותר מורכב מאשר שתה את הכוס מים הזאת ותרוויח 1,000 שקל. בגלל זה ה... אוקיי, בואו נדבר רגע על ה...
יש
שאלה מביכה,
מתי
משנים? אחרי שאני אדבר על הטבלה הזאת, 15 דקות. למה, יש לכם רכבת מתי?
ב-6:07.
בסדר, לא נגמור. יש לנו את הדש.
נגיע,
נעבור אותו. מיכל, את תמותי, אני אחרייך. אתה לא מבין איזה זריזה היא.
אם תצאו 10 דקות, יש לכם עוד מלא זמן.
אוקיי. בואו נדבר רגע על הטבלה הזאת, בסדר? בואו נדבר על זה.
קיבלנו.
יפה, קיבלנו את הטבלה, עכשיו בואו נדבר על זה. אני רוצה להחזיק את שלי.
כן,
כן. כתבנו למעלה את הכותרת, והיינו אמורים לכתוב למעלה את הכותרת, שהכותרת נשאר לנו, אוקיי?
עכשיו, זה מיועד לתכנון, אני גם אשלח לכם את זה בקובץ, זאת אומרת, יהיה לנו את זה בקובץ, אני שרוצה לעבוד על קובץ ואני ממליץ לסך הכל. על בסיס הדברים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, אוקיי? מה הולך להיות בגדול הפרקים שאני הולך לכתוב? זאת אומרת, איך אני הולך לממש את התוכן שאני צריך בשביל לעשות את זה? מה אני חושב לכתוב? זאת אומרת, כתבתי פה מקטע, זה כשדיברתי למשל על המבנים, על המבנים מסוימים וזה, יכול להיות שיש לי ספר קטע תיאוריה, קטע מעשי, קטע שאלות ותשובות, לא יודע מה, אז לאן זה שייך? הקדמה, הסיפור האישי שלי, לא יודע מה, כלים ותובנות. כל אחד לפי מה שהוא החליט לכתוב, אבל...
כל כך מורפא להיות בראש הסיפור,
עוד אין שם. תתחיל לי לאט לאט. כאילו, אחר כך מרחיב. את לא חייבת, דרך אגב, שיהיה לך את כל הספר כרגע, זה ברמה. אבל בגדול, מה אמור להיות שם? עוד פעם, תזכרי, מודל הידע. ואיך אתה על בסיס מודל הידע הזה נותן את התועלת לקרואים? מה צריך להיות כדי זה יקרה? זה לא ייגמר עכשיו, זה בסדר.
ויש לי בורש כמה נושאים, אני עדיין, ושזה יהיה גם וגם, זאת אומרת, זה גם יהיה הסיפור וגם...
תתחילי מהשני.
לא מהסיפור.
לא משנה, אחד מהם, לא, התכוונתי. יש לך בורש כמה נושאים, תתחילי מאחד.
אוקיי.
תתחילי מאחד. כל כך
שאלה... או יש לי כבר.
אוקיי.
מה זה מקטר? זה מבנה?
לא, מה שדיברת עכשיו, למשל, כאילו אם אנחנו מחשבים את הספר, יכול להיות שהספר שלך הוא פרקים, פרקים שאין שום... זאת אומרת שכל פרק קורה בפני עצמו, שהם חלקים כולם באיזשהו רצף אחיד, ואין הבדל ביניהם, אז אין לזה משמעות. אבל אם, כמו שתיארתי לגבי הספר שלי, היה שם קטע על התיאוריה של קואוצ'ינג, וקטע על הכלים הספציפיים של ניהולים מהיר, וקטע על איך מיישמים את זה ביום עבודה אחד, זה היה שלושה קטעים מובחנים, אז פה בעצם, לצורך העניין, היה לי כמה פרקים בקטע אחד, כמה פרקים בקטע שני, כמה פרקים בקטע שלישי. תפיסה של מבנה. הלאה, השאלות המובילות, זה מה שאמרתי פה, איזה שאלות, אם אני אענה עליהן, ייתנו את הערך שאני מבטיח לקורא, ייתנו את ה... יבצעו את מה שהתכוונתי לעשות בפרק הזה. זה נותן לכם, בין השאר, את הטקסט המינימליסטי של הפרק. אם הייתי רוצה לכתוב את הספר הזה כתקציר, אז כן, יש את הסיפור, ויש את הסיפור האישי, ואת הדוגמאות ואת כל, אבל בגדול, על איזה שאלה אני צריך לענות בשביל שההורה יבין איך הוא עושה משהו, אוקיי? או שיבין בכלל את הבעיה.
אוקיי, אז רגע, ואז איך אני כותבת את התועלת לקורא?
למשל,
מה התועלת מהשאלה על ההורה עכשיו?
אני לא יודעת, אני לא יודעת מה...
לא, השאלה שלו. נגיד...
אם אני אענה על השאלה הזאת, איך
התועלת, אתה תדע, הילד שלך יכין שיעורי בית בשמחה.
זה התועלת.
זה התועלת.
השאלה היא, איך הילד שלך יכין שיעורי בית בשמחה?
אולי, אני לא יודע, או משהו אחר. יכול להיות שהשאלה המובילה היא איך לגרום לילד לחשוב ששיעורי בית זה פאן. יכול להיות שהשאלה המובילה היא איך להרביץ למורה ככה שלא ייתן שיעורי בית. אני לא יודע, זה את צריכה לתועלת. עושה שיף טוב וכולי. אוקיי, אז איזה, מה את טועת לקורא? אחר כך, ופה זה כבר נכנס יותר, זה דברים ששוב, פחות קריטי בשנייה הזאת שיהיה לכם את זה, אבל כדאי לחשוב את זה. זה חלק ממה שאני טוען שכדאי לחשוב מראש. כדי שיהיה לנו תוכנית שבעצם פעם אחת שיש את התוכנית, הרלעת, אחר כך פשוט לוקחים לנו משהו. כי אם עובדים בלי תוכנית, אז זה מתברבר. אז כשאני כותב את הפרק הזה, ואני עכשיו יודע מה הנושא, ואני יודע על איזה שאלה מובילה אני הולך לענות, ואיזה תועלת אני רוצה להשיג לקורא, איזה פרסונה הכי הגיוני שאני אציג דרכה את הנושא הזה?
זה יכול להיות גם שונה.
יכול להיות שונה מפרק לפרק, כן. את יכולה להיות בפרקים מסוימים יותר המומחית, בפרקים מסוימים יותר האימא, בפרקים מסוימים אולי משהו אחר. מה הכי הגיוני זה? יכול להיות שיצא לכם. תמיד אותו דבר, וזה בסדר, אם אתם תדעו שזה זה, אבל אם אתם משנים. תבנית סיפורית, עוד פעם, האם הפרק הזה הולך לעקוב אחרי איזושהי תבנית סיפורית, או מקטע ממנו יעקוב אחרי תבנית סיפורית, ואם כן, מה אני?
התבנית סיפורית זה התעלות, התגברות וכל זה?
כן, בדיוק.
אז ומה זה מקטע? עבר ובעתיד, איך מה...
למשל, כן, בספר, כאילו נגיד שערים בספר, או חלקים בספר,
ואם אני רוצה לשלב איזה שיר או איזה משהו, אז...
שלגי אותו, עוד פעם, זה כרגע תוכנית ברמת לב, אבל שיר מה, הוא עומד בפני עצמו או מה?
חלק מי.
את כבר יורדת לרזולציה עוד יותר קטנה, את יורדת לחלק קטן מתוך פרק.
לחלק
מתוך פרק כנראה, אני בטוח כבר לא הראתי לזה ברמה
הזאת. אם את מוסיפה שירים, את יכולה להוסיף
עמודה. אגב, אני יכול, ואת יכולה להגיד פה גם, שוב, אולי זה עונה על אחד מהדברים האלה, כי יש פה עוד עמודות. העמודה הבאה, יצירת הזדהות.
זהו.
מה אני מתכוון להכניס בפרק הזה? שיעזור ליצור הזדהות של הקורא עם הספר איתי, עם הנושא, את ההזדהות הרגשית אני מחפש, אתם מבינים? אני רוצה לחבר את הקורא. עכשיו, יכול להיות שכבר עניתי על זה, יכול להיות שהסיפור יחבר אותו לזה, יכול להיות שמשהו אחר, שהדוגמה תחבר אותו לזה, יכול להיות שמשהו אחר, לא יודע, אבל יכול להיות שעצם הצורה שאני אכתוב את זה, אבל...
יכול להיות שאני, בתבנית ציפורית אני עוברת מפרק לפרק?
כן, בפירוש כן.
זה נורמל.
הברכה האינטרנטית תתייחס לזה, כי יש לי הרגשה שאתה מכניס כאן...
אני אמשיך, אנחנו נדבר על זה עוד. אני רוצה שיהיה לכם לפני שאתם... אנחנו עוד נדבר על זה עוד.
באמת שאנחנו כבר בשער...
לא לדרוש. נדבר על זה, על הכל. והדבר הנוסף זה, בנושא של ביסוס אוטוריטה, האם ומה אני מתכוון להכניס לספר הזה שיעזור לבסס את האוטוריטה שלי. אזכור של זה, אזכור של case study שאני פתרתי, או דוגמה שמיינה לי למדתי, או לא משנה, אני יכול לעשות את זה בהרבה דרכים, אבל כדאי שזה יהיה, כי יש לנו מטרה כזאת גם בספר.
חוץ מ-case study הזה עוד שאני יכול לבסס את זה. איזה עוד
מה? בסיפור הסיון
שלך בעבודה.
ניסיון.
ניסיון שלך בעבודה.
עצם זה של להזכיר שמישהו פנה אלייך בשאלה ש... או כשיצאתי מההרצאה עם 300 משתתפים, כאילו, או בדיוק רק נגברו מחיאות הכפיים שקיבלתי בסוף ההרצאה של, פנתה את האזוטי בשאלה על.
איך
אתה אומר שלא היה? אז קודם כל תלכי את השיא הרצאה, תקבל לכל כפיים, אבל... לא משנה, לפי העניין, אוקיי,
ברור. אני הרצאה של 150 שבאמת הבנתי שאני נשפיע על הקהל, אבל אולי זה זה, בתור השני זה זה.
עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, אוקיי? על התבנית הזאת...
תגידי
לי למתי. על התבנית הזאת...
קהל גדול.
150
מספיק טוב. 160 לי זה עלה יותר. עכשיו, אני אשלח לכם קובץ שבו יש גם עוד דברים. זה לא משהו לקרוב, זה פשוט בעתיד לכם להכניס שם. למשל, אני ממליץ, זה לא חייב לעשות, אבל אחד הדברים שאני חושב שכדאי לעשות, זה לפני, עוד בשלב התוכנית, לכתוב את ה... אחרי שיש לי את המבנה הזה, את הפסקת פתיחה של כל פרק ואת הפסקת סיום של הפרק.
עכשיו כבר או שזה יהיה...
שוב, אחרי שגומרים את התוכנית, אבל אני צריך לדעת שיהיה לי נושאים והדברים האחרים.
תוכנית, ואז נתחיל...
זה ייקח זמן, זה נודעת, הדבר הזה אנחנו נשחק איתם עכשיו כמה שבועות, אוקיי? זה ייקח כמה שבועות להגיע לשם, זה בסדר. אל תיגענו לזה, זה ייקח כמה שבועות לשם. אני מזכיר לכם מה שאמרתי בהתחלה. בגדול, גם אם אתם לא כותבים בספר שום דבר, כאילו עוד חודש וחצי או חודשיים, אנחנו עדיין לגמרי בסדר. גם אם אתם מתעסקים רק עם הנושאים האלה, עם ההכנה, עם הבנייה.
ברגע שזה יהיה
כמור, כי כשזה מוכן, אחר כך אפשר להתחיל ללכת לעבוד.
אנחנו צריכים לשלוח לך את כל השורה בית שאני אבין, פשוט לא הבנתי. במייל?
לא, הוא אמר בפייסבוק את זה.
אוקיי?
בפייסבוק?
לא, לא, בואו נסביר, אוקיי? מה שאני רושמתי לכם שם בקובץ הזה ששלחתי לכם, זה מה המטלות שיש לנו, למשל זה הופך להיות מטלה, מבחינת התאריך יד של התוכנית, עד מתי זה אמור להיות מוכן, כי זה אחר כך מתחיל להתבסס על זה בהמשך. מבחינת הלשלוח לי, תיאורטית לא חייבים לשלוח לשום דבר, אוקיי? אני לא אוסף שום דבר. אני מעדיף שאתם תשתמשו בכלי הזה כדי לנהל את עצמכם ולראות מה אתם לא עשיתם, זה כן, גם יכול לעזור לי לראות אם למישהו יש בעיה, אם הוא תקוע, אבל פה איזשהו לא מתקדם, אז נדבר על זה ונראה איך עוזרים לכם להתקדם. אתם יכולים לשלוח לי, ואני אתן משהו, אני מציע שלפני שאתם שולחים לי, או בכלל, במקום לשלוח לי, תעלו את הרוחות לפייק שלך, ניתן אחד לשם משום רחב לי.
יש לי בקשה לגבי זה, אם אתה עושה את זה ב-8,
אני יכול, השאלה איך זה מסתדר
עם הקבוצה.
מיכל שאלה אם אפשר לאחר את המפגש האינטרנט.
במקום 8 נניח ב-8.5 או 9.
לי לא אכפת.
לי זה טוב.
לא, מה לא אכפת? אם זה בסדר. מיכל ביקשה לאחר את המפגש האינטרנטי ל-8.5. 8.5.
כמה שיותר מאוחר, ככה פחות ישמעו את הילדים שלי ברקע. 8.5.
אתם רוצים לאחר. לי לא אכפת, אין לי בעיה עם זה. איך שנוח לכם.
שלי ישנים ב-7. לא מעצבים.
זה, זה דופן חם טוב.
אז סגרנו לו 9. סגרנו לו 9.
זה לא בטוח 9, אבל לכל 8.5.
על זה צריך לכתוב ספר. איך להשקיל את הילדים.
זה יהיה הספר הבא. אחרי, איך זה... שמעי אמר לי, איך לא להפוך להיות אימא אובססיבית.
המפגש הבא שלנו יהיה ביום רביעי הקרוב. אני אשלח סימון כרגיל.
אני קיבלתי רק את האחרי.
אני לא יודע, היה שם... יכול להיות שהיה לי איזה פאקס, אני לא יודע. אני משום מה... אני הייתי בטוח שאני
שלחתי... לא בכלל הייתה לי בת מצווה אחרי זה לא...
אני הייתי בטוח שאני שלחתי...
לא יודע, חשבתי שאני מגיע, אבל זה היה ממש לא...
אמרת קודם, יש לך איזה רעיון בשבילי.
בסדר, כמו שאני זוכרת, זה פשוט קבלה. אני אמרתי שאם תרצה להתמקד בבקשה של
סדר, זה
מה היה מעניין אותי?
אבל בסופו של דבר זה שם את זה חדר
כסף. דברים כאלה, איך אני אצטרך לעשות את זה?
זה מבורך.
כן. יש משהו, כאילו, אם יש דברים כזה סתם על העסק, על ההתחלה וכל זה שאני רוצה?
בסדר, בדיוק על הקטע הזה. כל הנושא של הייעוץ העסקי.
זו.
אוקיי? מי מכם שרוצה לדבר איתי בקטע הזה, סביב פסח יכול להיות שיהיה לי קצת יותר זמן, אז אולי אני אכנס לקבוע איזה פגישת סקייפ או משהו כזה, אז נתחיל לעשות תיאום, רק תגידו לי שאתם רוצים ונעשה זימון. השאלון הוא... כן, כן, זה לא קשור, זה מי שרוצה, זה אתה רוצה לא מעניין. וזה, אני לא עוד נכנס לזה.
זה בונו. יאללה, גליתי?
כן, כן. אוקיי, אז פשוט תהיה או כמו שאומרים את זה, הם ברמות מנשקה.
מנשקה?
ממש פולניה.
הבת שלי הייתה שם סייעת, שהיא עשתה את הסטאז' כגננת. לפני שנתיים.
לפני שנתיים בגן בוגר?
שנתיים או שלוש.
בגן.
לא יודעת, נטע.